שלום לכם מאזינות ומאזיני שפרה ודפנה. לפני שאנחנו צוללים לחלק ב' בשיחה עם רונית כפיר, שכבר קיבלנו עליה המון תגובות, אנחנו רוצים לבשר לכם שאנחנו פותחים קבוצת וואטסאפ. שפרה ודפנה, הקהילה. תוכלו להציע לנו שם נושאים, שאלות, ועוד כהנה וכהנה דברים שאנחנו בטוחים שתמצאו בהם עניין. לעוד עדכונים ושלל הפתעות, הלינק לקבוצה ממש כאן בתיאור הפרק. דפנה ושפרה, שפרה ודפנה, עם דפנה לוסטיג ושפרה קורנפלד, מבית All In, הבית של הפודקאסט.
זה מצחיק, זה בדיוק כמו שעשיתי השבוע עם החבר שלנו, שבא לקבל שיעור באינסטגרם, וישבנו 20 דקות על האפשרות בשבילו לשים תמונה פרונטלית. והוא אחז באמת בכל העמדות האלה, מה יגידו,
לא
ולמה
לי.
זה, וצריך שיהיה איזה קומפוזיציה מגניבה, יש עוד את הדור הזה שהמגניבות חייבת לעטוף הכל.
זה שדר, לא... אפרופו כוח, כן. איזה שדר של כוח זה, יש לי עכשיו בקורס האחרון כמה בוגרות שהלכו לצלמות מקצועיות, ההסכמה לעמוד מול מצלמה ולהגיד, זה שלי, העסק הוא אני, אני מברכת אותך כשאת באה, אני כשאני נכנסת לעסק, הדבר הראשון שאני מחפשת באתר, זה תמונה של הבן אדם.
אבל גם להצטלם בפאוור פוזז, כי נשים מצלמות בדרך כלל נוגעות בעצמן, מלטפות איזה חפץ, נשנות, גברים מצטלמים זקופים, מקסימום ידיים שלובות,
את יודעת איך אני מצלמת? אני לא יודעת אם אתן זוכרות תמונות שלי, כשאת חושבת את התמונות שלי באינסטגרם, אני לא יודעת אם כאילו עולה לך איזשהו דימוי.
אני פשוט, אתמול עברתי על כל הפיד שלך, אז אני זוכרת הכל.
כשמבקשים אני תמונה, לי אין אף תמונה, שאני בסטודיו
נכון,
נקרא לי.
את תמיד בתנועה.
שאני, בדיוק.
נכון.
אני לוקחת לזה. אך ורק תמונות שלי, ככה. ככה, תוך כדי הרצאה, תוך כדי אקשן, אני בתנועה, אני בעשייה, אני לא פסיבית מחייכת אלייך, אני לא מוצאת חן מתנחמדת, אני לא עושה לך מבטים של חזקה, קורצת, שובה, חכמה, אני עובדת כאן, אני כאן עושה, ואת תופסת אותי, את בכלל לא העניין, אני מדברת אליהם, וכשאת מחפשת נשים, גם תכתבי מרצה, את תמצאי מרצה, סותמת, אני תמיד, כי אני גם תמיד מדברת.
אני רוצה להציע שנייה, שוב מהחוויה האישית שלי, אם את עוד במקום מאוד ראשוני, וכשביקשתי שישלחו לנו שאלות למפגש איתך, אז כתבתי האם גם את מפחדת מכסף, והיו כמה שכתבו מי לא. אז הדבר הזה הוא גורף, ואני חושבת שהרבה מאיתנו עוד שם, אנחנו יודעת את זה גם על חברות שלנו, אני יודעת את זה גם... בנות משפחה שלי, יודעת, אמא שלי היא בת 80, והיא כבר, אתה יודע, תסיים את חייה, כשהיא מפחדת מכסף.
אבא שלי בן 85 היום.
מזל טוב.
מזל טוב.
זה יפה.
שזה
נקלט. כשאני הרגשתי שאני חייבת לצאת מהמלכוד הזה, שגם אם נולדתי איתו, וגם אם הובנה לי, וגם אם הוא מגדרי, וגם לא משנה, ואזורי וחברתי ופנימי וחיצוני, וכל מה שדיברנו.
ומגדרי, וכן. המגזרי.
קודם כל, התחלתי מהתקציב של הבית. אני מוצאת שהרבה מאיתנו, לא מהמקום שאת אומרת, יש לי מספיק על הראש בעסק בבית שהבן זוג שלי יעשה, אנחנו לא יודעות מה קורה לנו בתוך הבית. אנחנו כל כך רגילות, אם אני חוזרת למקום של הניהול, להיות מנוהלות. כן, יש לי כסף למלפפונים, אבל אני לא יודעת כמה, ואני לא יודעת איפה הוא, ולכן אני תמיד ארגיש שאני כמו חותכת המלפפונים, ולא אתקדם לשף. זה כאילו איכשהו, אני לא יודעת אם אני מסבירה את זה מספיק טוב, זה איכשהו כרוך בעיניי.
זה משהו קצת הישרדותי כזה. אני אומרת, קודם כל צריך להתחיל לכתוב את המספרים. אני לא יודעת לגבי המספרים של הבית, אבל מגיעות אליי נשים, לפעמים, לא יודעת מה, אדריכלית של 15 שנה. שאני אומרת לה, כמה את לוקחת לפרויקט? היא אומרת לי, תלוי. אני פשוט בא לי להרוג כל אחד שאומרת לי תלוי. אני אומרת לה, אוקיי, פרויקט ממוצע. איזה פרויקטים יש לך? בתים, 160 מטר, 240 מטר, כמה את לוקחת לפרויקט? לא משנה, נגיד, תגיד לי, בואי אגיד 45, אבל זה כבר מזמן, אז כאילו אני אגיד יותר כדי שהם יעלו...
60.
60. ואז אני אומרת לה, אוקיי, כמה שעות את עובדת פרויקט? היא אומרת, אני לא יודעת. אני אומרת לה, אוקיי, אז בואי נחשב. והאישה הזאת אחרי 15 שנה שהיא עובדת, והמחירים שלה הם אגב אינטואיטיבית לרוב נכונים, זה איזשהו מחיר כזה שאת מרגישה, והוא לרוב יהיה נכון. זה גם חשוב שהמחיר שאת מבקשת הוא מחיר שאת מרגישה נוח איתו. אפילו עם כל הקולגות ואני אמרתם לך, את צריכה לעלות. לא, את לא, אל תעשי דברים מתוך צריכה, אלא באמת תרגישי שאת רוצה. מה שאמרתם לרצון.
כן.
ואז אנחנו מחשבות את זה, מצליחות בערך להגיע למניין מסוים כללי של שעות שיובדת על הפרויקט, והיא מגלה לראשונה בחייה שמרוויחה 20 שקל לשעה. אז בואו נתחיל מלשים את המספרים על הנייר, ולהבין מה צריך. ולהבין, אני, קפיצה מאוד משמעותית שהייתה לי בעסק, הייתה כשאני העזתי לפתוח אקסל, ולכתוב מה אני רוצה. כמה בא לי להרוויח השנה? 160 אלף שקל?
היית חרמנית.
כאילו הייתי,
שמת חרמנית במספר.
העזתי, כתבתי מספר, ואז כשראיתי את אמרתי, מה, 120 זה הכל? בא לי, באמת בא לי 120? לא, בא לי, מה בא לי? בא לי טיול, בא לי זה, אוקיי, 160? ואז אמרתי, טוב, 160 חכה 12, כמה אני רוצה להרוויח בחודש? אה, זה 12 אלף שקל בחודש. כמה 12 אלף, כמה פרויקטים אני צריכה? וברגע שהתחלתי לשים את המספרים, מיד, אני קוראת לזה משחק המספרים. כל בן אדם שיגיד לך, אני לא יודעת, כאילו, כמה עולה, שאלתי מאיירת לפני שבוע בהרצאה, כמה את לוקחת ליור, אני לא יודעת. אז שאלתי את הקהל, מישהו כאן יודע כמה עולה יור? לא. יופי, 30 אנשי עסקים? לא. כמה נראה לכם עולה, אתם יודעים? לא. עולה 20 שקל? לא. עולה 80 שקל? לא. אז הקהל כן יודע.
נכון.
ואז שאת אומרת, אוקיי, יור עולה 200 שקל, יגידו, אה, דווקא זול. מתברר שבראש היה לה מחיר אחר. וואנס את לוקחת את הדיבור הארטילאי, ואת נותנת מספר, ואז מתחיל מסע ומתן פנימי שלך עם עצמך, רגע, אני רוצה להרוויח 160, אולי בא לי להרוויח לא 12 אלף בחודש, אלא 20 אלף בחודש.
אני רוצה לדבר על זה כלקוחה, כששמים את זה מול הפנים שלך כלקוחה, את חייבת לשאול את עצמך, מה אני באמת צריכה. זאת אומרת, אם לקחתי מעצב לעשות לי פרויקט,
אפרופו הקרם שיזוף, זה בדיוק זה.
וסיכמנו על מחיר וסיימנו את הפרויקט. ואז הלכנו לעוד סיבוב, ואני הדחקתי שהסיבוב הזה עולה 1,300 שקל, אבל קיבלתי את החשבונית במייל, הופתעתי, שילמתי אותה, זה מעביר אותך משהו שאת אומרת, שנייה, אני אוכל לעשות זה לבד, אני לא אוכל לעשות זה לבד,
אני רוצה
שאני,
לעשות את זה לבד?
כן, אם גיליתי שאני לא אוכל לעשות זה לבד, זה מה שהוא לוקח, אני רוצה לעשות זה איתו, אני רוצה לחפש יותר זול, לא, הוא כבר מכיר אותי, זה שווה לי את זה, כן. זאת אומרת, כששמים לך גבול, ואת מגיבה אליו, באופן שהוא לא חריף, אבל הוא יציב.
מה, אז כשאת אומרת, שמים לך גבול, למה את מתכוונת?
אומרים לך, תראי, אנחנו סיימנו את הפרויקט. השעה הבאה שלי איתך, לא משנה מה נעשה בה, עולה 1,300.
אוקיי.
זה הגבול. אל תתקשרי אליי ותגידי לי, אגב, גם אמרתי לך את זה פעם אחת, אני לא מזכיר לך את זה. לבדוק, שאת זוכרת, החשבונית הגיע במייל, זה משהו שקרה לי.
כן. אבל זה לא רק גבול, אני רוצה לציין
אבל
שכסף...
אבל זה עשה אותי לקוחה יותר טובה, וזה עשה לי בית משמעית, יותר טוב, וזה עשה אותי יותר מעורבת.
כי זה נתן לך רגע מודע של עצירה, שבו את תשאלי את עצמך, אני אומרת כן, או אני אומרת לא. האם אני מסכימה להיכנס כאן שוב למערכת יחסים, אבל למה זה שאומרת, אתה נותן לי X, אני נותן לך בתמורה Y. ואת קיבלת את האפשרות לעצור ולקבל החלטה.
בדיוק.
וואנס את אמרת, רוצה אני, את נכנסת לזה במודע.
אני חושבת ולכן שאנחנו... ולכן זה גבול, כי מצפות המון ביחסים האלה, שפשוט יעשו בשבילנו את ההחלטות.
אבל זה מה שעושים, זה בדיוק כמו שאת סיפרת על אברהם.
כן.
כלומר, זה בדיוק העניין.
אבל בשביל זה הבאתי אליו.
נכון.
כי אם הייתי רוצה לקבל את כל ההחלטות האלה לבד.
אבל הרבה אנשים מרגישים, נשים מרגישות, שאם את שילמת לי כסף, את קנית אותי. אחד הדברים שאני שומעת מלקוחות, מבעלות עסקים עצמניות, הוא חושב שהוא קנה אותי. אבל באמת את לפעמים חושבת שהוא קנה אותך.
נכון.
אם את תשלמי לי כסף על עיצוב הספר שלך, תפקידי הוא להגיד כן לכל דבר שאת תציעי. לא. זה הליפ כן. הרציני באמת שיש בעסק, מביצועיסטית ליזמית, למובילה. שאומרת, לא, את שילמת לי כסף כדי שאני אביא אותי לתוך הספר שלך, וזה לא אומר, וזה שוב העניין של כוח, שבגלל שהכוח אצלי, כלומר היכולת לקבל החלטה והיכולת להטוות את הכיוון, זה לא אומר שאני אתעלם ממך, ואני אגיד, אני עכשיו יודעת מה הכי טוב לשפרה, אני אכפה עלייך את רצוני, אלא, וזה דבר שאנשים שואלים אותי, רונית, את נורא דומיננטית, את לא מפחדת לכפות על הלקוחות שלך את טעמך? ואני הייתי אומרת להם, לא. אני כופה על הלקוחות שלי את טעמם. זה מה שהכוח שלי מאפשר לי לעשות. אני הבנתי מזאת שפרה, אני הבנתי מה הספר, הבנתי מה נכון כאן, ואני אעשה כל שביכולתי לתווך לך את מה שאני חושבת שנכון, אבל אחריותך כלקוחה לבחור בי בחירה מודעת ושלמה, שאומרת, אני יודעת שהצעד הבא יעלה לי עוד 1,300 שקל, ואני מסכימה לו, ואני יודעת שכשאני באה אלייך, את עושה א', ב' וג', אבל הסטייל שלך אינו ד', ה', ו'. כשבחרתי מישהו, בחרתי בו כדי לתת לו להוביל. עכשיו תחשבי על המון מקצועות שבהם אין לנו בכלל את השאלה הזאת. אם את תלכי לרופא שיניים, את לא תעצרי ותגידי לו, תגיד, באיזה חומר הרדמה אתה משתמש, בגרמני או בשוויצרי? אני יכולה רגע לבחור את הגוון של הסטי. אם רופא ישאל אותך באמצע התהליך, תגידי, אז איזה צבע את בוחרת, את זה או את זה? כאילו, לסתימה שלך.
כן.
את תהיה בפאניקה, תגידי, what the fuck, כאילו, בשביל מה אני משלם אותך כסף? אתה לא מסוגל לקבל החלטות, למי הגעתי? אבל בדברים אחרים, שבהם הלקוחות יגידו, אבל לי יש טעם, אני יכולה לעשות את זה לבד.
נכון.
במקצועות שבהם אין את ה... יש לזה שם, כאילו, חומת הבערות או משהו כזה, כמו מוסכניק, רופא, את תגידי, מה, אבל גם אני יכולה, אז כאילו, אני אתערב.
כן.
והיכולת שלי לנהל ולהגיד, את לא צריכה להתערב נשמת בידיים טובות, שמחי עליי. וזאת היכולת שלי שם, את לבוא עם ביטחון. ואני רציתי לספר לכם את סיפור השולחן.
כן, okay. לא, אני גם, תספרי, לפני זה, אני רק רוצה להגיד שיש בזה גם משהו מאוד מרגיע. אנחנו חיים בעולם שבו, את יודעת, כל כך הרבה אפשרויות, וכל כך אין סוף, במיוחד בתחומי העיצוב. אין תשובה אין נכונה. סוף, נכון. אני יכולה בפינטרסט לבחור 200 אלף
השראות
שכולם יפות, כל המטבחים האלה יפים בעיניי, אני מוכנה לחיות בכולם. מי יבוא ויגיד בשבילי את זה?
נכון.
ועל זה אני משלמת.
אבל זה גם תפיסה. כי המון נשים חושבות שהתפקיד שלי זה לפרוס בפנייך מניפה, כלומר מבחינתי להיות טובה או נחמדה במרכאות, זה לפרוס בפניכן מניפה כמה שיותר רחבה של אפשרויות, ולתת לכן, כן. ואפרופו הורות, דפנה, מה שאמרת בהתחלה, אני נותנת בהרצאות שלי את הסיפור הזה כל פעם, כשזה קשור להובלה.
יש לך פוד מדהים על הלול כמשל.
תודה, איזה כיף שקראת אותו, אוי, תודה.
שמעתי אותו, שלחתי אותו לשפרה, ושלחתי אותו לג'וני.
קראתי לזה הכל כלול. הלול כמשל לגבולות בהורות.
זה פודקאסט הכל שווה, הכל שווה וכדאי לשמוע, אבל זה תנך.
איזה מתוקה, זה תנך, וואו. באמת. אני חושבת שכל כך מעט הגיעו לשמוע את זה או לקרוא את זה, כי כשאני שמה סביבך גבול שהוא לול, אני אומרת לך, כל מה שכאן שלך.
נכון.
אני לא צריכה להגיד לך לא.
זה מאוד משחרר.
לכן גבולות אינם איסור, גבולות אינם לא. גבולות הם, אני סרטטתי את הגבול, וההרצאה הבאה שלי, שאתמול התחלתי לכתוב אותה, ובדיוק מבחינה גרפית, ציירנו אותה ואמרתי לה, אני רוצה שזה יראה כמו לול. אמרתי לה, כל מה שכאן בפנים, אני בחרתי בשבילך, ואינו מסכן אותך, והחופש שלך הוא בלתי מוגבל כאן, דווקא בגלל שאני החלטתי מה הגבולות. כל מה שיש בפנים, את לא צריכה לשמוע את המילה לא. כי את לא תרוצי לרהיט מסוכן ותשברי משהו וזה, ואני אגיד לך, אל תתקבלי לזה, אוי ואבוי, אלא את תתקלי בגבול הטבעי שאני בחרתי של הלול. אז גם בהרצאה שלי אני אומרת, כשאנחנו באות בהתחלה בגישה מרצה, זה כמו עם ילד ראשון שאני שואלת אותו, מה בא לך לאכול, מאמי? ואז הילד אומר...
מכל האפשרויות שיש בעולם.
בדיוק, ואז הוא אומר שוקולד, ואז את אומרת לו, אבל אי אפשר שוקולד חמוד, שוקולד זה לא אוכל, ואז טנטרום. ואז למחרת את אומרת, אוקיי, מה בא לך לאכול, קרובית או ברוקולי?
בדיוק.
והילד יגיד, שוקולד. וביום השלישי, את תבואי ותגידי לו, בתיאבון.
כן.
והתפקיד שלי כמובילה,
נכון.
זה להגיד בתיאבון. לא, הורה טוב אינו הורה שמאפשר לילד שלו בחירה. ילד בן 3 לא יודע מה נכון לו לאכול.
נכון.
בטח לא ילד שהרגע התמכר לסם שנקרא סוכר, וזה מה שהוא רוצה כי הוא בפאקינג כאילו קריז על זה. וילד בן 4 לא יודע מה נכון ללבוש כשקר, למרות שהוא כן יודע מתי חם לו. וגם...
כן.
אבל זה מאוד דומה. מהבחינה הזאת, להבין שהתפקיד שלי הוא להוביל, זה גם להסכים לקבל את האחריות, וגם לקבל את הידיעה, לא את האפשרות, את הידיעה שאני אתאה.
נכון.
תספרי את סיפור השולחן, יש לנו שאלות, יש לי את...
כן.
יש לנו כל כך הרבה שאלות שלא הגעתי אליהן בכלל. אבל...
נעשה זאת בפרק הבא.
ניפגש שוב.
יס.
אז אני אספר את סיפור השולחן, כי הוא גם קשור לעבודה עם משפחה סלש חברים.
זה רציתי לדבר על זה.
בדיוק.
מעולה, ספרי.
והוא גם קשור לעיצוב פנים, אני הבנתי את זה בדיעבד. עבדתי עם החברה הכי טובה שלי, שבדירתה, לא נאמר את שמה, אבל בדירתה ישנתי אתמול, ואני זוכה כשאני באה לתל אביב לישון אצל המון, וכאילו אני קמה בוקר ואני אומרת, יש לכם פשוט את הבית הכי מושלם ביקום. כלומר, איזו, אני מרימה להם ואני מרימה לי באותו משפט. ואני גם זוכה להיות בו שנים אחרי שנים, ולהתיישן איתו ולראות שהוא מתיישן טוב וכולי. ובגלל שהיא חברה מאוד טובה, בפעם השלישית שעבדתי בשבילה, לא עשיתי את זה בחינם, אלא נתתי לה הנחה יפה. אבל כן הסכמתי, כיוון שזאת חברה, לחרוג ממנהגיי, לצאת מגדרי, לחרוג מגבולותיי, ולבוא לפגוש אותה בתל אביב, כי ידעתי כמה היא עסוקה, ואני, היה לי עליה יותר מדי מידע, כן? ובאמת הזדהיתי איתה, וכמה קשה לה לצאת מתל אביב, ולבוא אליי לכרמי יוסף. הסכמתי לבוא לא רק אליה, אלא אליה למשרד. אמרתי, אוקיי, נעשה את הפגישת פרזנטציה, שהיא סופר חשובה, אצלה במשרד. וזה סיפור שאני מספרת בהרצאות שלי לנשים, בדרך כלל דווקא בארגונים, לאו דווקא לעצמאיות. באתי אליה למשרד, והיה למשרד כמו שלנו, שהיא יושבת במקום שלה, כאילו אני יושבת, מבחינתי זה, בגלל זה זפתיע אותי שאני יושבת כאן בתוך האולפן, כן? כי אני כאילו בעמדה של קבלת הקהל, אני מול הדלת, מאחוריי התמונה, ואתן בתפקיד
נכון, כאילו המאזינות,
ואתן כן. הפציינטיות.
אבל זה נכון היום, זה נכון, אנחנו באנו ללמוד.
מדהים. אז אני באתי למשרד שלה, ולה יש את המקום שלה המכובד, ושני כיסאות לפני השולחן, ואז אני באתי, והיא תשבה במקומה. ואני באתי לשבת, ושנייה לפני שהיא מתיישבת, אמרתי לה, קומי, אני יושבת כאן, את הישיבה הזאת אני מנהלת. ואז בעצם הבנתי, שגם המקום שבו את יושבת בחדר פיזית, אומר משהו על העמדה שלך. שהאמירה הזו היא סופר חשובה בתקשורת עם לקוחות, במיוחד בפרזנטציה, שבה אני לא באה להגיד, תחשבו על ה... אני עובדת הרבה עם הגוף גם. תחשבו על העמדה השונה שלי, לו ישבתי כאן איפה שדפנה יושבת, ואת, הלקוח, יושב במקום של הכוח. וואי, אני באה לי עכשיו לכתוב את זה.
לקוח, תכתבי.
למדהי, מקף, כוח. וואי, זה גדול, הנה, יש לי את הפוסט הבא לאינסטגרם.
מסמסת לך.
תודה. תחשבי שהלקוח שיושב בעמדת הכוח, ואני באה אליו ככה, אהבתם? מה דעתך? מה את חושבת על זה? זה יפה בעינייך? אני מביאה לך את התקרובת שלי, ואני רוצה שתגידי לי כל הכבודרונית איזה יופי.
זה כמו הכיסא של השגריר הטורקי.
לגמרי. לעומת, אני יושבת עכשיו בעמדה של מקבלי ההחלטות, ואני אומרת, תראו, זה הפתרון שאני רקחתי לבעיות שלכם, ותראו איזה יופי הוא עונה על הבעיות שלכם. זה בדיוק מה שאתן צריכות.
כן.
אוקיי? וזה הזכיר לי את הפרק של שריל זנדברג בלין אין, שבאמת זה ספר מבחינתי, זה צריך להיות תנך לנשים בעולם המודרני, למרות שכבר אנחנו עשורים אחר כך, ואפשר לקרוא את הקריאה הביקורתית עליו וכו' וכו', אבל באמת נספר כל כך הרבה מקרים של נשים בתוך ארגונים, והיא, הפרק השני לדעתי, נקרא Sit at the Table.
כן.
Sit at the table, והיא מספרת על חדר ישיבות ענק, שנכנסים כל הגברים הקורפרט, ומיד תופסים את המקומות שלהם בשולחן, והנשים מזדנבות מאחור, קצת מפטפטות, מקשקשות, לא מדברות, אין מפטפטות, והן יושבות צמוד לחלונות, כזה בשורה שמאחורה. והיא יושבת לשולחן ואומרת להן, ladies, תצטרפו אליי בשולחן, ואומרת, לא, 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 טוב לנו כאן. והעמדה הזאת של... בהרצאות שלי אני רואה נשים שנכנסות, ושתי השורות הראשונות לעד יישארו ריקות, רק שאין מקום ואין ברירה, הן באות להתיישב in the front. אני אומרת לנשים, את אישה בחדר ישיבות, את לא רוצה שיהיה מצב שבסוף הישיבה, או למחרת, יגידו, תגידו, דפנה הייתה?
וואו, זה...
דפנה, גם מי לא מנהלת את הישיבה, היא יושבת בכיסא שהכי קרוב לזה שמציג את הישיבה, כדי שיראו פיזית שהיא שם, המקום שאני מסכימה. כן. לקבל על עצמי בחדר,
נכון.
אומר עליי כמה ביטחון יש לי בלהיראות, כמה ביטחון יש לי בלייצר נוכחות, ואם ראיתן, בטוח ראיתן את הסדרה עם ראשת ממשלת, איך זה נקרא?
הממשלה?
הממשלה, בורגן.
כן.
בפרק הראשון או השני, כשהיא מנהלת מסע ומתן על הקמת הקואליציה, שלפתע היא נזרקה להרכיב, בפרק השני יושבת שם, במסע ומתן השני יושבת שם אחד המתנגדים שלה, שלא זוכרת את השם שלו, אחד כזה רדיקלי, והוא משפיל אותה מאוד באחד על אחד, ואז בסוף הפגישה הוא אומר לה, אבל תני לי להגיד לך משהו, איך קוראים לה אינגריד, סיגריד, לא זוכרת? כשאת מנהלת מסע ומתן, שבי בראש השולחן. היא ניהלה מסע ומתן, זה השולחן ארוך, והיא ישבה ככה באחד המקומות בצד. ועצם הבן אדם נכנס לחדר, יש שולחן ארוך ואת יושבת בראש, איפה שמנהל הסדר יושב, זה אומר משהו על ההסכמה שלך.
כן.
להבין שזה המקום שלי, ולכן אני אומרת נשים, כשאתן נכנסות לחדר, וכמעצבת פנים אני מבינה את זה, את הנקודה של הכוח, איפה אתן יושבות, איך אתן ניגשות, למי אתן נותנות, איפה אתן מושיבות את הלקוחות שלכן, אפילו לאמירה הזאת, יש השפעה על התוצאות של הדיון.
יש המון בפרפורמנס, אנחנו בסוף, אנחנו חבורה שבטית מאוד, יש לתפקידים גם נראות פיזית, איך נראה תפקיד, ואנחנו צריכות להיות מוכנות, להיכנס לתוך התפקידים, ולהתחיל לבצע אותם בגוף.
וזאת למשל, אפרופו מה שאמרת, על הצעד הראשון שצריך להיות, לא הפייק איט טיל יו מייק איט, אלא איך קראת לזה, למידה מתוך האקשן.
לשנות את איך שאני מרגישה, להתנהג אחרת כדי לשנות איך שאני מרגישה.
אז למשל, הפעולה הכביכול פשוטה ולא חשובה, של לבחור באיזה כיסא אני יושבת, או באיזו פינה של החדר, או באיזה מקום בחדר אני יושבת, היא פעולה שאם את תאיזי פעם אחת לחשוב עליה ולקחת, לקחת החלטה אחרת, את תראי מהר מאוד איך היא משנה את כל האינטראקציה ויחסי הכוח.
צריך את הליפ.
לגמרי, צריך את הליפ הזה.
אני רוצה להתייחס לזה שאמרת שלפעמים כשאת מדברת לאנשים דווקא שהם לא עצמאיות ובארגונים, ושאלה כן. שחזרה על עצמה בשאלות ששלחו, אני אקרא את השאלה של שני. ביקשתי עליו ולא חזרו אליי, וזה אחרי שאמרו שמעלים רק פעם בשנתיים, לפי חוקי הארגון.
כן.
ואז היא כותבת, השאלה היא איך מתזכרות ואיך גורמות להרגיש שאם לא עלה, אז אני אמצא מקום אחר, אבל בלי איום.
וואו, המון שאלות.
המון שאלות ושאלה אחת. Okay. וזו שאלה שחזרה על עצמה.
נהדר.
איך להפוך את המשכורות במקומות עבודה ליותר שקוף, איך לדעת מה הטווח, כאילו...
לא, זה קצת שאלות אחרות. איך לדעת מה הטווח? זה תעשי שיעורי בית. אני רוצה להגיד לך שאתן בטח יודעות את זה.
זאת שאלה ממאזינה אחת.
אנשים פשוט לא עושים שיעורי בית.
נכון.
מדהים. נשים שבאות לראיונות עבודה, ג'יזוס קרייסט, כאילו. אנשים שפונים אליי, מזמינים אותי להתארח הפודקאסט שלהם, הם לא יודעים מי אני, הם לא שמעו שום דבר שם. כאילו, באמת.
באמת?
מה? זה, אני שמעתי לאנשים שבאים לראיין מישהו על ספר, ולא קראו את הספר.
נכון.
אז זה, כאילו, חבר'ה, אין קיצורי דרך, נשמות. תעשו שיעורי בית.
מישהו הזמין פעם לפגישה. כדי לשתף איתי פעולה באיזה מה, הוא רצה שאני אבוא לאיזה פרויקט שלו, ואז הוא יושב וביקש ממני לספר על עצמי.
את כתבת ספר? וואי, איך קוראים לו?
אתה הזמנת אותי כי אתה רוצה לשתף איתי פעולה. אז אני עכשיו אספר על עצמי, אתה תעשה כאילו, לך הבא, אתה תעשה גוגל.
אבל אני חייבת להתוודות שאני הייתי בפגישה עסקית מאוד חשובה ומאוד הרת גורל כזאת, ואני באמצע הפגישה גיליתי שלא הכנתי שיעורי בית, ואני חושבת שזה העיר באלף לשני הצדדים את רמת המחויבות שלי למסע ומתן הזה.
אוקיי,
מעניין. בסדר, וזה גם, היא סיפק לך את ההזדמנות לשאול, אני לא רוצה את זה.
נכון, ועדיין, איך אני אדע לגבי השכר, תדעו, גם בעצמאיות, לכי תעשי רגול תעשייתי, זה סופר חשוב.
אז זאת תשובה לשאלה אחת.
נכון, לגבי השאלה של שני, אז קודם כל ככה, תראי כמה פסיביות עולה מהשאלה שלך, שני. כי את אומרת, איך לתזכר אותם, אמרו שיחזרו אליי. יחזרו אליי, זה אני הפסיבית שמחכה מסכנה מפוחדת, שמישהו יחזור אליה. מה פתאום? את ננהלת שיחת שכר, אל תצאי מהפגישה, וזה נכון גם לעצמאיות, בלי פולו-אפ, בלי להגיד, אוקיי, מתי אני שומעת מכם? אני אשמע מכם, אני רוצה, הייתי רוצה לקבל תשובה עד סוף השבוע הבא. כך שלתזכר הזה הוא חשוב, זה פולו-אפ סופר חשוב. להגיד, היי, אני, דיברנו לפני שבוע, עבר כבר שבוע, ואני רוצה לדעת איפה הדברים עומדים. לא להגיד, לא שמעתי מכם, אלא זה, אלא דברי על עצמך. אל תגידי, אתם לא נתתם לי תשובה, אלא אני רוצה לדעת איפה הדברים עומדים. לגבי איך להגיד שאם לא, אז אני עוזבת בלי לאיים, א', נשמה זה לאיים, וזה בסדר. לאיים בא מהמילה אם. אם אני לא אקבל את מה שאני רוצה, אז אני עוזבת, אבל איכשהו מהניסוח שלה, לא נשמע לי שבאמת מתכוונת לזה.
נכון.
ולכן, קודם כל תשבי עם עצמך ותשאלי את עצמך, האם את נשארת, ואני רוצה לומר לכן שיכול להיות ששנים, היית שואלת את עצמך קודם, באיזה סכום אני אהיה שמחה לעבוד כאן? ובסכום שאני מקבלת היום, איך אני מגיעה לעבודה כאן היום? באמת להבין, כשאני מרוויחה על העבודה שלי היום, 22 אלף שקל, איך אני באה למשרד בכל יום? באיזה state of mind, באיזה אנרגיות, איזה איכות של עבודה אני מבצעת, איך אני מדברת אל הממונות עליי, הממונים עליי, קולגות, ומה יגרום לי להגיע לכאן בדילוג, בחרמנות, באמת, כי חרמנות זה יותר מרצון, זה רצון שהוא רוצה, הוא ממש אקטיבי, זה חשק, זה ממש, מה יגרום לך לבוא לכאן? בחשק, וכשאת תבוא עם חשק, את תתני הרבה יותר, את תעניקי הרבה יותר, וזה ישפיע על כולם. אם את תדעי, אני, כדי לקום הבוקר עם חשק, ולבוא לעבודה שלי עם חשק, רוצה לקבל לא 22, אלא 30, כולל תתתתה, ולעבוד מהבית יומיים בשבוע, ולקבל רכב, את תדעי להציג את זה אחותי, בצורה של I'm sexy and I know it, and I know that you know it, bitches, כזה. אני נוהגת כאילו,
כן?
כזה.
את גם תדעי אם הסכום והתנאים האלה הם משהו שיש להם התכנות בארגון שאת כבר נמצאת בו, או לכי תשדרגי את עצמך החוצה, כי אני מרגישה שהרבה פעמים קשה בתוך הארגון שאנחנו כבר נמצאות, ועשינו איזשהו אסטאבליש למי אנחנו וכמה אנחנו מוכנות להצטמצם כדי לרצות את כולם. ואני, ואם אנחנו הולכות לעולם חוזרות לפלירטות, אולי תמצאי גבר אחר, או
שפתאום יראה אותך כלוהטת.
בואי, תגדירי לעצמך את כל מה שרונית עכשיו אמרה להגדיר, ולכי תמצאי את החברה שבה
נכון,
את יכולה להיות האישה המדהימה הזאת.
כי אם אני פתאום אקום בבוקר ונגיד, מהיום רונית החדשה נכנסת למשרד, אני אהיה עוד יותר מודעת להסתכלו עליה ויגידו, מה קרה לה, מה לא בסדר, על מה היא, מה היא לקחה, כאילו מה לא. לעשות לפעמים את הטרנספורמציה הזאת, אני יכולה רגע להסתכל על השאלה שלה?
כן, אני פשוט בשני חלקים, ביקשתי איזה החלק הראשון.
ביקשתי ולא חזרו אליי, וזה אחרי שאמרו שמעלים רק פעם בשנתיים לפי חוקי הארגון. אפילו איך שהיא כותבת את זה, ושוב, זה מאוד קל, בגלל הנוחות להיכנס לעמדה הזאת שבעצם לא דורשת ממך אקטיביות. ולהגיד, אבל זה לפי חוקי הארגון. עכשיו אני רוצה לומר, לא משנה באיזה ארגון, בהסתדרות, בהסתדרות המורים, במקומות הכי כאילו מקובעים ומיושנים, תמיד יהיה את אותו בן אדם שיצליח לשבור את חוקי הארגון. ויגיד, אני מבינה שאתם משלמים לפי תעריף זה וזה, אבל זיבי, אני יודע שזה... גם ארגונים שיגידו לי, תראי רונית, אנחנו משלמים לפי תשלום מרצים של 120 שקל לשעה. אני אומרת, זיבי, ולא הבאתם את המרצה ההודשות, הגבר הזה וזה, שלוקח 18,000 להרצאה? מצאתם דרך. חלק מהמסע ומתן שלי זה להגיד, תראו, אחרי שאני נותנת את נאום אני לוהטת, ואני יודע שאתם יודעים שאני לוהטת ולא סתם פנית מאליי, אני בטוחה שתוכלו למצוא דרך יצירתית, למצוא את התקציב להביא אותי. הבעיה בשאלה שלה, שאני מרגישה שהיא כבר התרגלה לחכות מהם שיפנו אליה פעם בשנתיים, ומאוד קשה להפוך פתאום את היוצרות ולהגיד, אני רוצה, אני יוזמת את שיחת השכר, ואני אומרת את זה להרבה נשים, לא הזמינו אותך לשיחת שכר, ואת חושבת שעשית בשנתיים האחרונות משהו נהדר? תגידי לבוסית שלך, דפנה, הייתי רוצה שניפגש ל-20 דקות לדבר על השכר שלי. מתי פעם אחרונה עשית את זה? דפקת על הדלת, וגם את זה שריל זנדברג אומרת, תזמי, תדפקי על הדלת, תגידי, הייתי רוצה שנדבר על השכר שלי. זה כבר אישה שאומר, הייתי רוצה, אני רוצה, יש לי רצון.
אני רוצה משהו ואני לא מתביישת בו.
זה נשמע לי כמו דילוג עצום בתודעה.
נכון, אבל לפני כן, תעשי גם רשימה של הדברים שאת תרמת לארגון. כלומר, אני הבאת, שוב, דברים אקטיביים, בזכות העבודה שלי, שתי העובדות שלי, שפרה ודפנה, הגיעו להישגים של. בזכות העבודה של דפנה ושפרה, הארגון הרוויח ככה וככה. תבואי עם מספרים, עם תוצאות.
והרשימה הזאת היא, כמו שאמרנו על הקיצוץ מלפפונים, הרשימה הזאת פועלת גם פנימה. כי כדי להיכנס לחדר עם הביג דיק אנרגי שצריך בשביל להגיד, היי, מגיע לי, את צריכה גם להזכיר לעצמך מה הערך שלך.
וזה...
אף אחד לא עושה לך טובות.
תראי זה קלוז'ר אני עושה לך כאן, וזאת הביוגרפיה שלך. ככה את מציגה את עצמך. ככה את מציגה את עצמך. הייתי בסדנה של נשים שעובדות בהייטק, מהממות שהקימו לעצמן קהילה, קהילות לנשים, זה כוח מטורף. הם הקימו לעצמן קהילה עסקית של נשים, לא סתם בטק, אלא במקצועות הסטם, בטכנולוגי, בזה. וכמה קשה היה להן שם להציג את עצמן, ולא להגיד, אני סופטוור אינג'יניר בזה וזה, אני עובדת שם 8 שנים, אלא אני בשנה וחצי, העליתי את התוצר של החברה הזאת, מ-300,000 ל1.5 מיליון. וברגע שהיא ניסחה את זה ככה, אמרתי לה, אני רוצה עובדות, אני רוצה עובדות כאילו יבשות, מרחאות יבשות. פתאום היא הבינה, וככה היא תציג את עצמה. אני עובדת בזה וזה, בשנה וחצי הגדלתי פי 8 את הזה, הגדלתי את הצוות מזה, ככה עשיתי מספרים, עובדות, כי אם אני אומרת, הרציתי ב-354 מקומות השנה, אני עזרתי ל-18,200 נשים להעלות את השכר שלהן, גם אני לא יודעת לדבר על עצמי המספרים האלה, אבל זה גם יוצר אמינות,
ואי אפשר להתווכח עם זה. אבל זה לא חייב להיות במספרים האלה, אני יכולה להגיד לכם שהרבה פעמים כשאני באה לחיות שלי, אוקיי, ואני אומרת להם, תשמעו, צריך לקצץ פה, צריך להוסיף פה, צריך... וישר נכנס הרגש לסיפור. אבל נגיד סביב הניהול של הנכסים שלנו, הבתים שלנו, החשבונות שלנו, אבל ככה, אבל ככה, אבל ככה, ואני אומרת להם, תקשיבו. ואמרתי את זה גם לג'וני בבית, כי אני גם מנהלת כסף של הבית. אין פה כן, לא, אולי. תנו למספרים לספר את הסיפור.
נכון.
כשאת נכנסת לעומק של המספרים, הנרטיב הוא כמעט אובייקטיבי.
אני מסכימה.
ולכן, וזה מדהים, זה שחרור מטורף.
זה ולכן אנשים מטורף. מבינות שהן לא צריכות לקשור לעצמן סופרלטיבים.
רק תסתכלו על המספרים.
הן רק צריכות לספר, הצבתי 34 בתים, בדיוק. ב-15 שכונות, זמן ממוצע שלוקח לייצב בית הוא 8 חודשים. המספרים האלה, ואומרים, בוא נזאת הראשונה שדיברה איתנו על המספרים האלה, זה מחרמן. זה אומר, אני רוצה אותה.
המספרים יספרו לך את הסיפור.
אז שני, אני אומרת לה בצורה מסודרת, קודם כל תעשי רשימה, וזה יהיה לך לא קל, כמו שאמרנו, לכתוב על עצמי ביוגרפיה, תעשי רשימה של ההישגים שלך, והנטייה שלנו כשאנחנו רושמות הישגים, היא לבטל אותם, לייחס אותם לצוות שלי. מה את השגת בעבודה?
להגיד מה זה, אבל את זה כולם עושים.
בדיוק.
תכתבי את זה.
תכתבי ידיים.
כי הכולם, הגברים שלידך, הם מייחסים לעצמם את ההישג הזה, הם לא מקטינים אותו.
אם קשה לך, תשאלי את הצוות, תשאלי את הסובבים, תשאלי אותם, תשאלי את הלקוחות שלך, אלו דברים טובים עשיתי. תבוא עם הרשימה הזאת למעסיק ותגידי לו.
תשאלי את אחותך, היא תדע להגיד לך.
וגם, אל תהיי כל כך כנועה לחוק. אז החוק אמר, עוד מעט החוק יגיד שאסור לי לעלות בגופייה לאוטובוס. אז מה, אני אפסיק?
אז אני, לפני שאנחנו מסיימות, רציתי, לא הגענו לדבר על זה, וזה עניין של אומץ, ושתמיד יהיה אולי לקוח אחר. את לא מהססת להעלות את הסטוריז ואת העמדות הפוליטיות שלך.
אני מהססת המון, דפנה.
מה, אבל את מעלה דברים מדהימים.
כשעולה לי הקריזה, אני פשוט אימפולסיבית מדי.
כן?
כן.
אני בתור עוקבת, אני זה אומץ שאני מתייחסת אליו כאל השראה.
וואו. אגב, בזכות עוקבות כמוך ורבות כמוך שכתבו לי שזה השראה, ואני כמובן מבטלת את זה, זאת השראה, מה השראה?
השראה, השראה, רונית, רונית.
לא, אני אומרת לעצמי, רונית, תקשיבי להן. כאילו, אל תבטלי את מה שהן אומרות, הן באמת רואות את זה כהשראה. אז קודם כל, אני מרגישה, וזה קטע, כי זה וידאו שעולה לי היום על אומץ.
כן.
על תפיסה של עצמנו כאמיצות, כי אני לא תופסת את עצמי אמיצה.
את הכי אמיצה.
אז השאלה היא מה אמיץ בשבילי.
אוקיי, נכון. שאלה מעולה.
אני, נכון. אני לעומתך, לעומת מה שאת חושבת שזה אמיץ, אז אני אמיצה, אבל לעומת מה שאני חושבת שזה אמיץ, עוד יש לי לאן, עוד יש לי עוד תקרה. אז אני, אלו מחשבות שאני חושבת כל יום, אבל אני מעלה רק כשבאמת כאילו מרתיחים אותי, ואז אני מעלה את זה, אני אומרת, אל תצרי, אל תצרי, אל תצרי, זה נורא, מעלה כמה סטוריז.
שבעה סטוריז.
כן, שמונה ברצף, אני אומרת, גם לא אכפת לי מישהו יראה את זה, ואז זה כבר קרה לי כמה פעמים שהתגובות הן מטורפות, והן דווקא מאוד תומכות, כולל מנשים שבכלל לא חושבות כמוני, ואומרות לי, אני מאוד מעריכה את האופן שבו את מציגה את זה, אבל בפעם האחרונה שהעליתי סטוריז כאלה, כתבו לי כחמש או שש עוקבות, לדעתי זה היה בשבת, כתבו לי, רונית, את יכולה בבקשה לשמור את זה בהיילייטס? ואני כאילו, לא. ואז עוד מישהו כותבת, תקשיבי, את יכולה לשמור את זה בהיילייטס, שאני אוכל לשתף את זה, כי באמת את מנסחת כאן דברים שאני לא הצלחתי לנסע, ואני אומרת, מה פתאום אין סיכוי, מה
כי הקשר? כי את לא רוצה להיות הקול של זה?
כי אמרתי, זה דבר אחד להשתמש בפלטפורמה העסקית שלי, בשביל להביע דעות פוליטיות, ואם על זה מסוכן, בולשיט, זה לא מסוכן.
בדיוק.
וזה דבר אחר, לשים את זה בהיילייטס, מגדיר את מי שאת. ואז אחרי שעוד מישהי שאני מאוד מעריכה ביקשה ממני את זה, אמרתי, בוא ננסה, זה מפחיד אותי, אבל בוא ננסה, והעליתי עוד משהו להיילייט אחר, כי את יודעת, בהיילייטס באינסטה, כשאת מעלה את זה, הוא הופך להיות הראשון.
נכון.
אז העליתי משהו אחר ללא נעים לי, או להרצאות שלי, כדי שהוא יהיה השני, עשיתי קאבר ואמרתי, בוא נשאיר את זה כאן ונראה מה יהיה. עד עכשיו אני יכולה לומר לכם, וזה קטע, כי בדיוק לפני כמה ימים האזנתי לפודקאסט שמדבר על taking a stand in your business, כן. פודקאסט עסקי.
כן.
שאומר, בעיניי, העסק שלי, וזה גם קשור לניהול. זאת הובלה, זאת מנהיגות, בעסק עצמאי את מנהיגה. ולהגיד, אל תערבי פוליטיקה, כאילו, מה אנחנו ילדות קטנות? פוליטיקה שולטת בכל, אני, יש את ויסלאבה שימבורסקה, שבזכות שרית הכט חברתי נזכרתי בשיר הזה, אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית. כל תקופה היא פוליטית, כוס המים שאני שותה היא פוליטית, ומה יש במים האלה, ומה אין במים האלה, וכמה יעלו המים האלה, ומאיזה ברז הם יוצאים, ומאיזה ברז הם לא יוצאים. ולמי בארץ יש טלפון דור שלישי, ולמי בארץ אין טלפון דור שלישי.
ולמי יש גנרטור שמפיק לו חשמל בשבת.
חד משמעית. ואלו החלטות פוליטיות. ולכן, להגיד, אני לא מתערבת פוליטיקה, זה מגוחך.
נכון.
ומעבר לזה להגיד, אם אני הגעתי עד לכאן ויש לי כזאת השפעה, שאולי יחסית היא מצומצמת, ואולי I'm preaching to the choir, אבל זה מה שייתן למצפון שלי טיפה יותר כאילו, ואני חייבת להגיד שמבחינתי, מה שאני עושה היום בפוליטיקה, זה בערך 0.5% ממה שאני חושבת שאני יכולה לעשות. אני לא יודעת אם היום יגיע שאני אפתח פול מבערים.
אוף, אני רוצה להיות שם.
בטוקה. אני גם, אני חלק ממשפחה מאוד מגוונת, שיש בה את כל הדעות, כאילו החל מאחיינית טרנסית, אתאיסטית בצד אחד, וחלה באחיין חרדלי, סמוטריצ'י בצד אחר, שומרי נגיעה, ומתנחלים, ושסניקים, וחרדי, הכל יש במשפחה. ואני למדתי במהלך השנים, או קצת דיקטי את השיח הפוליטי בתוכי, או כן למדתי להיזהר בו. ואני חושבת שהזהירות הזאת, כלומר, אפילו באמת מחברי כפיר למדתי לא להגיד ביבי, אלא להגיד נתניהו. אני קוראת לו נתניהו, ולמרות שהנטייה שלי, אני אומרת נתניהו, כי זה לכבד. ואני אגיד רפורמה, כי זה לכבד. ודעותיי על הרפורמה, תהיינה מסוימות, אבל אם אני אגיד הפיכה, זה יסגור אוטומטית המון אנשים מלהקשיב לי. את מהם. אז אני רוצה, אין לי בעיה להגיד רפורמה, כדי שיקשיבו לי. ולפעמים, כאילו, זה קשה לי, אבל אני משתדלת, כן.
זה מחזיר למה שהתחלתי איתו, שבסוף הכל זה תקשורת, ואת מבינה לעומק כל מיני סוגים של תקשורת, כל מיני שפות של תקשורת, גם תקשורת פיזית וגם תקשורת מילולית.
אני מסוקרנת מהם, אני לא יודעת כמה אני מבינה.
זה נשמע שאת דוברת אותם, דוברת היטב.
אני נמשכת אליהם, אני מרותקת מזה כל הזמן, ואני משתדלת כל הזמן ללמוד את זה. אם זה בגוף, אם זה במילים, אם זה ב... כן.
רונית, אני מצטערת, אנחנו...
לא, אי אפשר להיפרד.
יש עוד שעתיים לדבר לפחות, אם לא שנה. אבל כמה למדתי?
מה, ממש.
אני רק רוצה להגיד שבאמת, תכתבו רונית כפיר. כן. בספוטיפיי.
זה מדהים כמה, כל כך רלוונטי. כל מילה שאמרת היא אקטואלית להיום. להיום.
זה גם נחמד לי לדעת שבטח אם נדבר בעוד שנה, אז יהיו דברים חדשים כבר, אנחנו נהיה במקומות אחרים.
נדבר בעוד שנה.
אמן. אינשאללה.
תודה רבה שבאת.
תודה ממש שהזמנתם.
נכון.
תודה, תודה.
ותודה לאולין הבית של הפודקאסטים ולאיתמר. ותעשו לנו ולאולין פולו בכל הפלטפורמות ותדרגו וכולי וכולי.
רגע, אני רוצה רגע להגיד על זה משהו. אני רוצה שתגידי את זה יותר טוב, דפנה.
סתם כי לא נעים לי כבר. לא נעים לי. מאיתמר שיושב שם
לעבוד עוד טיפה. איתמר יסתדר, הוא יערוך, או שהוא לא יערוך מילה ונחלק את זה לשני ספשיילים.
אז אני אעצור רגע ואני אגיד, איתמר כאן בשבילך, וגם השאיפה של איתמר זה שכמה שיותר אנשים ישמעו את הפודקאסט הזה של All In, ובשביל זה צריכה להזמין, כי העניין הזה של להזמין לדרג, גם לי הוא לא נעים. אני בסוף הרצאות, כשאני צריכה להגיד תעקבו אחריי, וכאן וכאן וכאן, אני מצאתי את עצמי ככה בפיידאוט לא נעים לי. בואי תגידי את זה שוב, כמו שצריך, ותבקשי, כי
המאזינים... ואני אעשה את זה ביחד, כי אני נטשתי אותך לעשות את זה לבד, קדימה.
או שחטפתי.
הם מתים לגמול לך על אחלה פודקאסט ולדרג, כדי שיותר אנשים ישמעו את הדבר הזה, וילמדו ויגדלו, ויאללה. נכון.
אז.
תהי הגאה, תזמיני.
אנחנו נמצאות בכל הפלטפורמות.
אופה.
ספוטיפיי, אפל מיוזיק, לא זוכרת את האחרות, תחפשו.
נכון?
כדאי ותדרגו, לכם כדאי. ולכם.
ותדרגו.
ותדרגו אותנו.
זה מאוד עוזר לאנשים אחרים ונשים אחרות למצוא את התכנים שלנו, ואנחנו יודעות שאתם ואתם נהנים להזים לנו, ורוצים להעביר את העונג וההשראה הלאה גם לחברים שלכם.
בום.
מעולה, בכוחות משותפים זה קרה. ותכתבו לנו אם בא לכן, לכם.
לכן, whatever. מעולה.
תודה.
תודה, רוני, גם שיעור. גם שיעור פרטי בסוף.
וואו, אנחנו יצאנו מרווחות.
כל כך. תודה.
תודה. זה גם שם לפודקאסט, יצאנו מרווחות.
יצאנו מרווחות.
מעולה.